אהלן, כאן זו דעתי על כל פנים.
פודקאסט זוגי על פוליטיקה ותרבות.
אנחנו עומר בן יעקב.
ומיכל צורן. שבוע טוב, שלום מיכל.
שלום עומר, ברוכים הבאים לעוד פרק של זו דעתי על כל פנים.
ושוב אנחנו כאן באולפן בית.
כן. אז אנחנו היום נתחיל עם הידיעה המשמחת, שזה דבר די חריג בימינו, אני חושבת, על רשת העיר טל אוחנה. אני שונאת את הדבר הזה שצריך להגיד רשת. אני נורא לא...
שלי, כמובן שמש רבה בשביל שיכירו בזה.
כן,
אבל... רשת העיר.
זה נראה לי מאוד, מאוד אידיוטי, וזה נורא לא מתגלגל על הלשון, ושפה צריכה לשמש אותנו בעיניי בצורה...
ואיך את עם מנכלית?
מנכלית זה בסדר, זה מתגלגל טוב.
אני אוהב סגן מנכלית. את מכירה את זה שמקפידים? שכאילו יש מנכלית ויש לה סגן שהוא גבר, שהוא זכר, ואז אומרים סגן המנכלית. במקום סגנית מנכלית.
זה כמו אנשים שאומרים, הוא בן דודה שלי.
בן דודה זה טוב. בכלל בן דודה נשמע כמו שם ישראלי. החשוד בעבירה, זה בן דודה,
נכון.
הודעה במיוחס לו.
זה בהחלט גם של חשוד. זאת אומרת, זה לא זוכה פרס מן בוקר.
כי את מניחה ששם משפחה דודה... הוא לא שם של בן אדם שנגיד קיבל את הפרס נובל לבריאות על זה שהוא גילה את הפתרון
להפטייטיס סי. בן דודה לא גילה את ה...
הוא כותב את זה B-E-H-N, בהן.
בכל מקרה, אז רשת העיר ירוחם.
עם עיר ירוחם.
רשת העיר של ירוחם, טל אוחנה.
שאלה טכנית, אני באמת לא יודע. דודה של אמיר פרץ, אחותו של אמיר פרץ, היא לא הייתה רשת העיר שם?
אני מסמנת לך עם הפרצוף, אנשים לא רואים שאני, אין לי מושג מה אתה...
אחות של אמיר פרץ הייתה, אם אני זוכר נכון, רשת עיר של מצפה. שזה גם דרומית לבאר שבע, ולכן הטעות שלי היא לגיטימית.
וזה גם מידע נורא נורא חשוב ורלוונטי.
זה פוליטיקה, רשת עיר. אוקיי, נו משנה, אז טל אוחנה, רשת עיריית ירוחם, מה היא עשתה?
טל אוחנה בעצם הצליחה להפוך את ירוחם מעיר אדומה לעיר ירוקה, שזה הישג שאני חושבת ש... מעטים ראשי הערים שאפשר לייחס להם הישג כזה.
היא עשתה את זה בגלל שהיא תומכת במחאה?
לא.
כי אני חשבתי שכל הדברים שקשורים לקורונה הם, זאת אומרת, רק נקודת ייחוס למחאה.
כן, היא עשתה את זה...
מה, מתוך דאגה אמיתית לבריאות המצביעים שלה?
אני חושבת שהיא אשכרה דאגה לאנשים מירוחם. מה היא עשתה? מטורף, פשוט מישהו שעומד בראש עיר מסוימת וממש דואג פשוט לאזרחים. מה שהיא עשתה זה בעצם פשוט להיות בתקשורת. לדבר עם ראשי הקהילה החרדית בעיר, שזה עיר שיש בה אחוז חרדים לא נמוך, ובעצם תקשרה, תאמה, הייתה באיזשהו דיבור ובתיאום, והתנהלה כמו בן אדם עם כל מיני גורמים, כדי לנסות להבטיח את ירידת התחלואה ואת הבריאות של התושבים שלה. עכשיו, זה מין מסוג הדברים האלה שאנשים אחרי זה באים ואומרים, הנה, אתם רואים, נשים עושות יותר טוב, ותראו גם בעולם איפה שיש...
רשת מדינה, כמו ניו זילנד.
איפה שיש נשים, בדיוק, בכל מיני מדינות כאלה, אז הדברים מתנהלים בצורה טובה יותר. עכשיו, אני רוצה להתייחס לזה וגם לחדד את הנקודה הזאת, כי אני לא אוהבת את הדיבור הריק הזה של, אם יש נשים, אז זה יותר טוב. זאת אומרת, אני נוטה להסכים עם זה, אבל אני חושבת שפשוט להגיד שזה, בגלל שזה נשים, אז דברים מתנהלים יותר טוב, כי נשים הן טובות יותר בתקשורת, והן, לא יודעת, בני אדם יותר טובים.
הן חדירות.
נכון. זה קשקוש, וזה לא, גם לא יביא אותנו לשום מקום טוב. אני חושבת שצריך כן שווה לנתח למה בעצם באמת אנחנו כן רואים שנשים מתנהלות עם המשבר הזה יותר טוב. והסיבה היא, זה לא כי נשים הן טובות יותר והן חושבות על טובת הכלל במקום על טובת עצמם, אלא שהן מיעוט. אני חושבת שכל פרט ששייך למיעוט ויודע מה זה להיות מיעוט, היה עושה שירות טוב בעמדת כוח שלטונית. בגלל שמטבע הדברים... מי שהוא לא בעמדת מיעוט, זאת אומרת, מי ששייך למעמד השליט, יש לו אינטרס לשמר את המצב הקיים. כי המצב הקיים אומר שהוא בשלטון. מי שבא ממיעוט, פשוט תמיד ירצה לשנות את המצב. ושינוי זה תמיד מוטיבציה טובה כדי כן. לפעול. ולכן, גם אם זה היה אתיופי שהוא גבר, אז אני חושבת שגם היו רואים נתונים כאלה, ובאופן כן. כללי... נדמה לי שהעניין הוא באמת המיעוט והלרצות לשנות את המציאות במקום לשמר אותה, וזה ההבדל, ולא נשים דברים.
כן, יכול להיות. אני דווקא מתעניין בסיפור הזה יותר מפרספקטיבה פוליטית, ואני נוטה להסכים עם הדבר השני שאמרת, שזה קשור לשינוי. זאת אומרת, אני הרבה שנים לא מקבל את ההבחנה בין שמאל ימין בישראל. אני חושב שהיא הבחנה בגדול פיקטיבית, ושההתמקמות הפוליטית של אנשים, נגיד ביחס לנושאי סכסוך, או אפילו נושאים נקרא לזה כמו זאת אומרת, סוגיות שקשורות לזה, זאת אומרת, סוגיות ליבה של ליברליות, הן לא באמת ציר כזה משמעותי במציאות הפוליטית בישראל. והמציאות הפוליטית בישראל יותר לעשות ההבחנה בין מי שבאמת רוצה שינוי, לבין מי שרוצה סטגנציה. ואני חושב שמה שמדהים זה שפוליטיקה מקומית היא במובן מסוים הפוליטיקה הכי חשובה שיש, כי היא בדיוק עסוקה באמת מדיניות, דברים שמשפיעים בצורה נורא מיידית על חיי אזרח.
נכון, גם שם באמת עושים דברים.
כן, ובעיקר שם אתה חייב באיזשהו מובן לעשות דברים, ודרך כלל בישראל, אם אתה לא תעשה והעירייה שלך נכשלת ברמה איומה, בסוף ממנים ועדה קרואה, שזה משהו שלא עושים למדינה. זאת אומרת, לא אומרים, נגיד אחרי שהיה 4 בחירות פה, ולא הצליחו, 3 בחירות, ולא הצליחו להקים ממשלה, אף אחד לא אמר, תקשיבו, נראה לי אפשר להקים ועדה שתנהל את המדינה. זה גם מאוד באמת בעייתי, אבל אני אומר, זאת אומרת, הזירה המקומית היא זירה שבו השינוי הוא באמת, נקרא לזה, מטבע פוליטי בעל ערך. זאת אומרת, אם אתה מצליח להביא הישגים, שומרים אותך. זאת אומרת, המון מהראשי עיר על סופר סופר מושחתים שהעיפו בשנים האחרונות, גם לחיאני וזה, ואפילו, איך קוראים לה, מרים, איך קוראו לה, בנתניה. זאת אומרת, גם אם, היו אנשים שכן היו, עשו המון, היה להם המון הישגים ברמה טכנית. זאת אומרת, הם יצרו המון שינוי. אפשר להגיד שהוא רע, אפשר להגיד שהם גנבו המון על הדרך, אבל שינוי בסופו של המטבע האמיתי בפוליטיקה המקומית. ובעיניי זה מעניין כי זה מייצר איזשהו מתח פוליטי בין הארצי לבין המקומי. למה? כי שינוי הוא האיום הכי גדול על ביבי. זאת אומרת, בסופו של שאני צריך לרדד מהי הקור של הפילוסופיה הביביסטית, ברמה של משילות, היא סטגנציה. זאת אומרת, אי אפשר לעשות שלום עם פלסטינים, למה? בגלל אובמה. למה אפשר לעשות שלום עם פלסטינים היום? בגלל טראמפ. למה אפשר לעשות את זה? בגלל שקד. למה אפשר לעשות את זה? בגלל בנט. למה אפשר בגלל התקשורת. למה זה? בגלל המשפט.
למה אפשר להפגין? בגלל הקורונה.
בדיוק. זאת אומרת, תמיד המקום הזה של, זאת אומרת, וגם בכלל, ביבי, ברמה אישית, ההישגים היחידים שהוא אוהב, הם ההישגים שהם בלתי, זאת אומרת, שהם super long shots. זאת אומרת, השלום עם האמירויות זה הישג ששווה לריב עליו, כי אם הוא לא קורה, אז אף אחד לא יכול להגיד כלום, כי זה היה long shot ובסדר, תמיד אפשר להשים את הפלסטינים. אז אתה יכול בעצם להישאר בקמפורט זון של ההסתה, אי אפשר בגלל הפלסטינים, אי אפשר בגלל תתתתה. ואם אתה מצליח, זה הישג יוצא דופן. ואנשים כמו טל הזו, כמו טל אוחנה, וגם במובן יותר שם, זאת אומרת, רוביק דניאלוביץ' מבר שבע, כל הראשי עיר הדוארים האלה, הם בעצם...
וגם האימי בית שמש, וגם, אליזה...
באליזה, כן, כן, בדיוק. בלוך?
נראה לי שכן.
כן. הם בעצם איום על ביבי, כי הם חותרים תחת ההנחה הכי בסיסית שלו שאי אפשר לעשות משהו בגלל X. הם מראים שאפשר לעשות, שחלק מהמנהיגות היא לדחוף אנשים, לדחוף זה, ויש משהו בזה כשל עצמו שהוא
רדיקלי.
שהוא רדיקלי. ועכשיו אני רוצה להגיד לך, מאיזה מפלגה היא?
טל אוחנה?
כן.
וואלה, לא בדקתי.
וואלה, לא בדקתי. אני בדקתי. וזה מעניין כי זה משקף בדיוק את המתח הזה. אם היא סיעה משותפת, תקשיבי טוב, סיעה משותפת שהקימו ברמה עירונית בירוחם, הבית היהודי, מפלגה ימין שהוקמה על ידי בנט ושקד, שבעיניי, לפחות בהתחלה, לא משנה שאני לא מסכים עם העמדות הפוליטיות שלהם, כן באו לעשות שינוי, בפרט בנט בהתחלה, וכולנו. המפלגה של כחלון, שהסיפור שלו זה שלמרות שהוא היה בליכוד, הוא הצליח לעשות רפורמה בסלולר, וכל עם ישראל כל כך התרשם מזה שהקימו מפלגה, שהמפלגה, מה הייתי צריך לבין כל מפלגה שבאמת שואפת לעשות דברים, ואז במשך 5 שנים ביבי וידע טוב טוב שהמפלגה הזאת לא תעשה כלום. וזה מעניין.
נכון, גם מדהים להיזכר בתגובה הציבורית לכחלון על המהלך הדי קטן הזה והדי מובן מאליו הזה שהוא עשה, ושזאת אומרת, הוא רחב על הגל הזה אחרי זה המון זמן, על מהלך שבמקומות מתוקנים לא היה נחשב כמו איזה...
ברור, אני ראיתי מישהו מצייץ, אני חושב שזה היה, לא זוכר, זאת אומרת, אני חושב שראיתי מישהו מצייץ בזמנו בטוויטר, שכחלון צריך להציע, שהוא רץ לראשות הממשלה, להציע לעשות לפלסטינים את מה שהוא עשה לשוק הסלולר בישראל. שאם הוא בעולם ישראל ולהגיד, אני אעשה לסכסוך את מה שעשיתי לגולן טלקום, אז כולם...
אני אפילו לא בטוחה מה זה אומר,
כן, זה כבר נהיה... לא, אבל בכלל, כאילו, מין לשווק את זה כמין כאילו זה, אם תיתנו לי ככה, אם תיתנו לי צער התשתיות, אני אעשה לתשתיות את מה שעשיתי לסלולר, זאת אומרת, להמשיך את זה, אבל אז יש איזה שילוב של שתי מפלגות שהן בעצם גרורות שיצאו מהליכוד, בגלל שבליכוד אי אפשר לעשות כלום, זה סטגנציה by definition, והם רצו לעשות דברים, הם הקימו מפלגות, אז רק שתי מפלגות האלה ביחד הצליחו לחבור אחד לשני ברמת ירוחם ולהריץ מישהי, או היא הצליחה לרתום אותם, שיריצו אותה, והיא דרך אגב ניצחה את מי? את מועמד הליכוד.
כן.
עכשיו, זה פשוט מדהים בעיניי בדיוק במקום הזה של כאילו מין, באמת זה מראה איך, כמו שאמרת, זאת אומרת, בגדול עשייה והתקדמות עם דבר רדיקלי בישראל, ולכן אני מסכים איתו שזה לא מגדרי פה, אני חושב שזה פשוט רצון לעשות.
לגמרי, לגמרי. אני גם חושבת שבאופן, כל מי שחי פה גם יכול לזהות את המקום הזה ש... זה לא רק בפוליטיקה, אני מרגישה שאנחנו נורא חיים את זה. זאת אומרת, המון דברים שאתה מנסה לעשות פה, גם מבחינה תרבותית ואומנותית, יש תמיד מישהו שיגיד לך, אי אפשר. זאת אומרת, המקום הזה איכשהו נורא נוגד עשייה. כי החגים, כי עכשיו אוגוסט, כי מישהו עכשיו בחופשה, בגלל שאין אישורים. זאת אומרת, יש פה משהו שבאמת מקדש את באמת הסטגנציה הזאת, את הסטטוס קוו הזה, ותמיד צריך לזכור שיש מי שזה משרת אותו. זה לא סתם.
אני חושב שאם צריך לאפיין את הביביזם כתנועה, נקרא לזה כפרקטיקה של משילות, זה מה שהיא עושה. זאת אומרת, היא מערכת מושלמת של תירוצים של למה אי אפשר לעשות. תחשבי על נושא של השלום. לא שהוא כזה בראש מעייניי, זאת אומרת, סתם זה נורא מעניין. ב-2009 ביבי יוצא בהצהרת בר אילן ואומר שהוא בעצם תומך ב-2-state solution. מ-2009 ביבי רשמי תומך בפתרון שתי המדינות, באיזשהו קונסטלציה, לא משנה כרגע הפרטים. ומאותו רגע, זאת אומרת, עד אותו רגע הוא הסביר לנו שזה הסכנה הכי גדולה לעם ישראל, אי אפשר לעשות זה כי זה איום. מאותו רגע יש שרשרת אירועים טכניים שמונים מזה. אבו מאזן לא מוכן להכיר בישראל, היה צריך שיכירו בישראל, למרות שעשו את זה כבר באוסלו. אז אובמה רוצה דברים קיצוניים וזה לא מתאים בגלל איראן. אז טראמפ רוצה יותר מדי והוא פוחד שזה. זאת אומרת, המקום הזה שבו לא משנה מי בשלטון באמריקה, לא משנה מה המציאות בשטח, יש תסיסה בפלסטינים או יש ההפך, יש רוגע מושלם. לא משנה מה, אי אפשר לעשות. כי ביבי בסופו של דבר רק, זאת אומרת, רק יכול להצליח אם הוא מסביר איך הוא עושה על אף, למרות. טוב, אני רוצה לעבור נושא, כי יש לנו עוד אייטם נורא מעניין בעיניי, על הדוגמנית שאת שמה אני לא יודע לבטא.
אמילי רטיאקובסקי.
רטיאקובסקי?
כן. רטיאקובסקי. אנחנו פשוט, מעכשיו נתייחס אליה כאמילי, ולא נגיד יותר את השם המשפחה שלה.
אז אמילי פרסמה טור מרתק בעיניי בניו יורק מגזין, שאת הפנית את תשומת ליבי. את רוצה לספר בקצרה מה היא כותבת שם?
כן, אז היא בעצם, הנושא שהיא מדברת עליו זה בעצם תמונות שהיא מופיעה בהם, ולמי הן בעצם שייכות. היא מציגה שני מקרי מבחן, כשהראשון הוא צילום פפרצי שצילמו אותה הולכת ברחוב, שהיא העלתה בתמימות, אני חייבת להאמין,
כן.
לחשבון האינסטגרם שלה, ובעצם צלם הפפרצי טבע אותה על כך שהיא מפרה זכויות יוצרים.
על המון כסף, על איזה 150 אלף דולר או משהו כזה.
משהו מופרך, כשהיא בעצם מעלה תמונה שהיא מופיעה בה, ושהתפרסמה באינטרנט על ידי צלם פפרצי שצילם אותה. שזה מקרה אחד, והשני הוא ספר של צלם, שצילם אותה לאיזושהי הפקת אופנה מגזינית לפני כך וכך שנים, ובעצם לפני כמה שנים פשוט החליט להוציא ספר של הצילומים האלה, אלה שלא התפרסמו במגזין על דעת עצמו, היא טוענת שהיא לא חתמה על איזשהו ויתור כזה, כלומר שהצילומים היו מיועדים רק להתפרסם בהפקת אופנה במגזין הזאת שכבר התפרסמה לפני שנים, והוא בעצם השתמש בתמונות ששכבו אצלו ולא יצאו לאור, בשביל להוציא אפילו כמה מהדורות, כי הספר הזה מאוד הצליח, של תמונות שלה, בלי אישור שלה, מה שלה הרגיש מאוד 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 נצלני, והיא לא יכלה לעשות כלום. זאת אומרת, היא אפילו לא יכלה לתבוע אותו, כי זה תמונות שלו, והוא בעל הזכויות. אז בעצם המאמר שלה מספר על הדברים האלה, ועל עוד איזה מקרה שבעיניי פחות רלוונטי, אבל אולי אתה תרצה לדבר עליו, ובעצם ממנף אותם כדי לדבר על למי שייך בעצם התמונה, זאת אומרת, שזה
למי שייך הדימוי שלה, כאישה נכון, יפה, כדוגמנית מקצועית.
שזה דבר מאוד מעניין, בגלל שאני זה ישר זרק אותי לחשוב על ולטר בנימין, על השיתוק הטכני. כן. זאת אומרת, אני חושבת שזה שלב נוסף שצריך להוסיף להגות שלו בדיעבד, כי בעצם בנימין דיבר על על הופעת הצילום כמדיום, כמשהו כן. שבאמת שינה את עולם האומנות, בגלל שפתאום אפשר לשכפל יצירת אומנות, מה שבעבר לא היה אפשר. וזה שם מבחינתו את האומנות במקום אחר לגמרי, שאין לה כבר את הרגע, מה?
תהילה.
בדיוק, אין לה את ההילה הזאת של החד פעמיות, ובעצם כל אחד יכול לשכפל, ומבחינתו אפשר היה לקחת את זה, זה יצר איזשהו ניכור גם, מן הסתם הוא גם מרקסיסט, אז יש פה את המושג של ניכור, זה יצר ניכור בין האמן לבין היצירה, אבל הוא טען, הוא גם היה אופטימי, הוא טען שאפשר לקחת את זה למקום של ניכור ומקום פחות טוב של איזה שיתוק חסר גבולות, אבל גם למקום של שינוי פוליטי,
כן.
שזה מבחינתו האמנות עוד לא הייתה שם, אבל עכשיו אפשר לנצל את זה בשביל הדבר הזה. ואני חושבת שמשהו לא חזה, בגלל שאי אפשר היה לחזות את זה, זה את השלב של היום. זאת אומרת, שבעצם כבר אין לך את האמן. זאת אומרת, ברגע שלכל אחד יש מצלמה בטלפון, אז כולנו, זאת אומרת, בנימין גם התייחס לזה שעכשיו כבר אין מבקרי אומנות. זאת אומרת, אם כולם רואים את הסרט בקולנוע, אז כולנו מבקרי אומנות. אז גם המעמד הזה נשחק. אבל עכשיו, אני חושבת שגם המעמד של האמן עצמו נשחק, כי אם לכולנו יש מצלמה ביד, אז כולנו גם האמנים, גם המבקרים, ופתאום נוצר עוד מעמד חדש של המוסעים. זאת אומרת, מי שמופיע בתמונה שאליו, הוא לא התייחס, כי זה היה פחות רלוונטי אז, אבל היום זה נורא רלוונטי, וזה משהו שמאוד מפוספס גם בשיח זכויות היוצרים. זאת אומרת, שיח זכויות היוצרים לא מתייחס למי שמופיע בתמונה.
כן.
אבל בעצם גם פה, כמו שאמרנו קודם על ניחוס, למה הקו עובר דווקא במי שצילם את התמונה? כן. מה לוקח ממני, זאת אומרת, מה דורש ממני לצלם תמונה באייפון שלי? כמעט כלום. יכול להיות שמי שמופיע בתמונה זה הרבה יותר, זאת אומרת, במובן מסוים אני חושבת שמי שגונב, נגיד, תמונה, אם אני, נגיד, צילמתי תמונה, הוא גונב הרבה יותר ממי שמופיע בתמונה, מאשר ממני. בעיקר, כשזה, נגיד, תמונה חושפנית של מישהי. הרי ראינו המון מקרים לאחרונה, עם כל מקרים איומים כאלה, שאנשים הפיצו תמונות עירום של נשים. כולם מבינים שיש פה איזושהי גניבה. כולם מבינים שנלקח משהו מאוד גדול מאנשים שצולמו. אז למה בעצם אין מעמד של זכויות יוצרים למי שמצולם או מצולמת בתמונה? אני חושבת שזה משהו שמאוד מאוד...
זה דיון מעניין. אני אראה דווקא... כל מה שטלטל אותי בטקסט שלה, אני חושב שהוא פגש אותי בדיוק במקום של הרבה מהוויכוחים שלנו שבוע שעבר, על באמת המין ומגדר, ובאמת איזשהו, נקרא לזה, המוטיבציה או הפוש, האנטי-אידנטיטי פוליטיק, שאני בעצמי עובר ברמה פוליטית, וכל הזמן הנושא המגדרי... בעיניי יוצא מן הכלל. זאת אומרת, כי אני מרגיש שיש המון זהויות פוליטיות שהן ריקות ומאיימות על השיח השמאלני או על השמאל, ודווקא אני, בשונה מהמון, הרבה אנשים בתוך השיח, נקרא לזה השמאל המעמדי, השיח אנטי-PC הזה, דווקא חושב שמין ומגדר הם כן קטגוריות פוליטיות במובן מסוים. ומה שהיה מדהים אותי בטקסט של אמילי, זה שהוא בעצם בדיוק מוכיח את זה. הוא מראה איך ההבחנה הבסיסית של האם את אישה או גבר, ולא משנה כרגע, נניח בצד שנייה את ההבחנה בין מין ומגדר. זאת אומרת, אם החוויה, אם את בעולם כאישה, לא משנה אם נולד כך או לא, בסופו של דבר, המבני כוח הם באמת נגדך, בדיוק במובן שכן נחשב מעמדי. היא, למרות שלא צריך לרחם עליה, ובאמת לא צריך לרחם עליה, כן, היא אישה מצליחה בצורה יוצאת דופן, היא באמת גם נראה מהטקסט שלה שהיא חיה חיים מאוד טובים.
כן, אישה יפה, חכמה ועשירה.
בדיוק, אישה יפה, חכמה ועשירה, שמודעת לכל הדברים האלה, לא נראה שיש לה מורכבויות עם זה שהיא יפה, לא נראה שיש לה מורכבויות עם זה שהיא עושה כסף מזה שהיא יפה, לפחות שוב לא ברמת הטקסט זה, וכמי שהטקסט זה מוכיח, היא סופר אינטליגנטית וסופר ראותה, עם תפיסה מאוד אמיתית ומעניינת גם על מה... על מה, מה המשמעות של להיות גוף יפה או אישה יפה במרחב. ומה שמדהים זה שגם בתוך המקום המאוד פריבילגי שלה, אנחנו רואים קווי חלוקה, זאת אומרת, רואים איזה מין גבולות פוליטיים שהיא נתקלת בהם, שנובעים אך ורק מזה שהיא אישה. לדוגמה, איך במקרה לגמרי, כל מערכת זכויות, מערכת חוקי זכויות היוצרים...
פועלים תמיד נגדה.
פועלים תמיד נגדה.
בכל כיוון אפשרי, זה מדהים.
זה מדהים. זאת אומרת, גם היא מספרת שם קצת המספרים. היא, בשביל להצטלם בעירום, לספורטס אילוסטרייטד, לפני שהיה לה שם, גדול, שקיבלה 150 דולר. זה מדהים. היא קיבלה עוד איזה כמה אלפי דולרים, היא אמרה שהתמונות באמת התפרסמו, אבל בשביל לקנות את הציור שפרינץ עשה עליה, לא, הפרינץ, איך קוראים לו, אני ברך את השם הראשון שלו, עשה על כל התמונות שהוא מצא באינסטגרם, ביניהם גם תמונות שלה, זה כבר 80 אלף דולר.
זאת אומרת, כן, זה... אני רק אסביר מה קרה, היה מקרה נוסף שמתואר בטקסט שלה, שבו אמן, שמה שהוא עשה בתערוכה שלו, זה לקחת צילומי אינסטגרם ולצייר אותם, ואז בעצם...
להדפיס אותם על קנבס, כאילו,
להדפיס אותם, כן, בגדול, ולהוסיף איזשהו קומנט, כאילו מחוקם, אז כדי שזה לא יהיה אצל אף אחד אחר בבית, כי זה בכל זאת תמונת עירום שלה, שהוא כמובן לקח בלי רשות, אז היא הייתה צריכה לקנות את היצירה כדי שהיא תהיה תלויה בבית שלה, ולא בבית של איזה חרמן מעונן.
דרך אגב, רק אני אחדד שנייה את הסיפור, כי זה נורא מעניין, זה מה שהיא מתארת שם, זה שמי שקנה את התמונת עירום שלה באינסטגרם, זה האקס שלה. כן. שהיה בן זוג שלה, כי היא נורא הפריעה לו שלמישהו אחר יש את תמונת העירום שלה. ואני חושב שזה גם דוגמה לזה. בסופו של דבר שאתה גם מצחיק שאמרת ולטר בנימין, כי בדיוק בתרצי לדבר על איזה הוגה מרקסיסטי אחר, ואני כאילו לא אוהב להכניס לכאן הוגים, אבל אלטוסר, הוגה מרקסיסטי שהמציא את המונח אינטרפלציה, וזה לא משנה, אלטוסר שהיה הוגה מרקסיסטי מאוד חשוב, אמר שבסופו של דבר המשמעות של המילה פוליטיקה היא יחסים בין אובייקט לסובייקט. עכשיו, זה אמירה נורא סתומה אקדמית, אבל יש בו גם משהו נורא עשיר ברגע שאנחנו נמצאים בו עכשיו, כי זה מראה איך בעצם כל הנושאים שהיא מעלה שם, הם נושאים פוליטיים. היחס בינה לבין התמונה שלה, היחס בין הצלם אליה, היחס בינה לבין הבן זוג שלה, היחס של כל מודל הבעלות של זכויות יוצרים, כל מודל האומנות, כל היחס בין אומן לבין הדוגמנית שלו, his model, כל היחסים אליה הם יחסים פוליטיים.
וגם יחסים כלכליים.
בדיוק. זה הנקודה.
יחסים כלכליים.
בדיוק.
שקשורים בכסף וברכוש ובחומר.
יש שסע overlapping, בין, כמעט מלא, בין נושאים מגדריים, לבין, או לפחות בין הצד המגדרי של הדבר הזה, לבין נושאים כלכליים, ולכן זה כן בעיניי נושא פוליטי מהמדרגה הראשונה, בשונה נקרא לזה הרבה דברים אחרים, שבעיניי לא עונים על ההגדרה הפוליטית. ופה אני חושב שזה מעניין, כי ברור שהיא גם פריבילגית. זאת אומרת, זה ברור שנגיד, זאת אומרת, היא לא, לדוגמה, לא טוענת, זה היה נורא התרשמתי מאמר שהיא גם לא, נורא לא מתקרבנת. זאת אומרת, היא נורא לא מדברת על כך שהיא נוצלה, וזה השיח הוא נורא חזק ונורא לא מתקרבן, כן? זאת אומרת, זה שהיא מצליחה עדיין מתוך מקום נורא פריבילגי להגיד כן, ווואלה, זה דפוק שאני צריכה לשלם $80,000 על, על תמונה של עצמי, ואין לי בעיה להגיד שיש לי $80,000 להוציא על תמונה שהיא שלי, כן? אני חושב שבדיוק המקום הזה שבו בסופו של דבר היא תמיד בצד המפסיד, גם שהיא בצד הכל כך חזק, בדיוק בהקשר של דברים כלכליים, מראה איך הדבר המגדרי הזה חותך across power, כאילו, באומנות, בצילום, בזכויות יוצרים, ביצירה, בהפקה, בתרבות, בעיתונאות, הכל. במובן הזה זה היה נורא מעניין, ואני רוצה לפרגן במובן הזה לשיח המגדרי והשיח הפמיניסטי, כי אני חושב שטקסטים כאלה בדיוק מראים את העושר האינטלקטואלי שיש בלהנחיח בעיות כאלה. במובן הזה זה טקסט מהמם, שהתפרסם ב-The Cut, המגזין, או אחד המוספים של ניו יורק מגזין, משהו כזה.
אבל גם יש תרגום שלו ב... ראיתי גם שהארץ תרגמו אותו, אז אפשר גם לקרוא אותו בעברית.
טוב, זה מוביל אותנו לביזיון הגדול של הסופה, שאופו פה דברים שהתפרסמו בגלריה. רעיון...
זה לא היה בסופה של זה, זה היה כבר לפני שבועיים, אני חושבת.
תראי, זה לא משנה, כי ביטלנו את מושג הזמן לפני, בתחילת הקורונה, זה חסר כל משמעות מתי זה באמת קרה. אז גלריה עשו רעיון עם פרופסור דוקטור אבישי בן חיים, הלא הוא המומחה מטעם עצמו להבחנה בין ישראל הראשונה לישראל השנייה, זו הבחנה שקשה לי להאמין שהוא באמת הראשון שעשה אותה, ולא ספק הוא אלה אותה לתוך השיח.
כן, הוא עשה משהו די גיוני.
הוא עשה משהו מאוד גיוני, וגם ארץ נדרת עזרו לו להשיג את הסטטוס הקנוני של זה, בעזרת הפתגם, ההגמוניה איננה מודעת להגמוניותה.
נכון.
זה תופס די טוב את רוח הדברים שלו, ואת בכלל נקרא לזה השיטה הריטורית שלו. זאת אומרת, זה שלא משנה מה אתה אומר, אז תמיד אפשר לטעון שההגמוניה לא רואה את זה, ומצד שני, דוגמאות שמתיישבות עם התפיסה שלו של ישראל הראשונה והשנייה, שמשפט אומרת שיש ישראל אשכנזית, שמאלנית, אליטיסטית, שמנסה למנוע ממזרחים וערבים, וכל בן אדם שלא מתיישב, נקרא לזה לפי השטנצה, כאילו מפייניקי איש, או מה שפעם היה מפייניקי איש, מאוד לא ברור דרך אגב, כל ניסיון להרים את הראש, בעצם עוברת קרימינליזציה. זה הטענה, זה ליבת הטענה שלו, שאקטיביזם מזרחי, ובכלל כל התנועות פוליטיות המזרחיות, עברו קרימינליזציה. דוגמה הכי חזקה, הכי מעניינת, הכי מדויקת בתיאוריה שלו, היא כמובן אריה דרי, שהקים את שס, הפוליטיקת זהויות של שס, וכמובן שכששס נהייתה חזקה, שלחו את אריה דרי לכלא, כמובן שגם שלחו את אריה דרי לכלא, כי הוא היה גנב. זאת אומרת, זה באמת נכון שזה קרה במקביל לזה שס התחזקה.
כן, אבל הוא טוען שגם יש הרבה אנשים מישראל הראשונה שהיו גנבים, ואותם לא טרחו להאשים ולכלוא.
תראי, אז אני חושב, בוא שנייה ניגע בטענות עצמם. אין ספק שברמה עקרונית או באיזשהו, זאת אומרת, יש חלק, איזשהו רוח או ספיריט של מה שהוא אומר, שהוא נכון. אין ספק שחלק מהפרקטיקות לדיכוי מחאות באופן היסטורי בישראל, בפרט כלפי המזרחים, הרבה הרבה יותר כלפי ערבים, וזה שהוא נגיד לא באמת מתייחס לזה ולא מוכן לה, זאת אומרת, זה שבאיזה חצי משפט הוא אומר, כן, נכון, באמת אני גם קצת לא ערבים, צריך להתייחס לזה. באמת הפוליטיקה של המזרחים והפוליטיקה, האקטיביזם המזרחי, ובעיקר האקטיביזם הערבי, הפלסטיני הערבי, עבר קרימינליזציה. זה אפשר לראות את זה בהקשר של המזרחים מהלא נחמדים של גולדה, ועד לזה שהיום בעצם ההגדרה של פיגוע, או ההגדרה של מאומה בקרב ערבים, היא כל פעם שהם עושים משהו שאנחנו לא אוהבים. זאת אומרת, פיגוע זה ערבי עם מבט רע ומזלג בכיס, ומאומה זה הפגנה.
אז טוב, אפשר גם לראות את זה בכל הדיון על נחל האסי, ש...
בדיוק.
זאת אומרת, עצם המילה ארסי מכבר נכון. איזושהי הוכחה די טובה.
ולכן יש משהו בדבריו, זאת אומרת, יש כן. קרימינליזציה של הדבר הזה. מצד שני, הצד השני של הטענה שלו, שאומרת שהאלימות הלגלית הזאת ממשיכה לפעול עד היום, ושנגיד קורבן שלה יכול להיות ביבי נתניהו, היא בעיניי יותר מהכל, ואפשר לפרק את הטענות שלו, בעיניי יותר מהכל היא הוכחה לזה שפוליטיקת הזהויות, בפרט בישראל, אבל זה נכון בכל מקום, היא בעצם נשק שמשתמשים בו כנגד השמאל. אין זיקוק יותר ברור של זה מאשר הרעיון הזה של אבישי בן חיים וכל הטענה הזאת. הוא משתמש בפוליטיקת זהויות, בהקשר הזה פוליטיקת זהויות מזרחית, שהוא שותף לה וחלק ממנה, והוא משתמש בה לא, אפילו לא בצורה פרואקטיבית בשביל להציל מזרחים. כן, זאת אומרת, אם הוא היה באמת באיזה מקום אריה דרי המוקדם של באמת נטו לעשות את הפוליטיקה הזאת רק בשביל להעצים, אפילו כמו שארס פואטיקה עושים במובן מסוים, אני אפילו מוכן לקבל את זה, כן? זאת אומרת, מה זה לקבל את זה? אני אפילו מוכן להגיד, אוקיי, יש פה באמת אקט פוליטי, זאת אומרת, אנשים רוצים להרים איזה אוכליה ולתת קול לאיזשהו מיעוט זה. הוא אפילו לא עושה את זה, כן? הוא לא מדבר בשם המזרחים. הוא עושה דבר אחד, להסיט נגד השמאלנים, להסביר לא משנה מה, איך ההגמוניה לא מודעת להגמוניותה. ואני חושב שלמה זה מוכיח את זה, למה זה מוכיח שהפוליטיקה הזאת היא נשק נגד השמאל? לא כי אני מאמין בדרכו של השמאל גם, אבל גם כי בסופו של דבר, בנקודת קצה, זה מתכנס לזה שמגנים על ביבי. זה שביבי הוא נאו-שמרן, זה שביבי הוא באופן היסטורי האיום הכי עקבי וגדול על מדינת הרווחה בישראל, זה שביבי מפרק איגודים, זה לא משנה, כי מזרחים מצביעים לו. ולכן הוא הדאטה העממית של המזרחים, ולכן המתקפה עליו היא המתקפה עליהם. זאת אומרת, אין שום עולם שבו אפשר להתייחס ברצינות למה ביבי, נגיד, האם ביבי באמת מייצג את המצביעים שלו. לא, 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 לא. זה לא דיון שאפשר לנהל. והמקום הזה שבו הפוליטיקת זהויות המזרחית של אבישי בן חיים, יש לה תפקיד אחד, שהוא להסיט נגד השמאל, ותפקיד שני, לשמר בן אדם שהוא רע בשביל כולם, לא רק בשביל המזרחים. גם, במיוחד בשביל אנשים, זאת אומרת, שהם פחות נמצאים וזה, גם.
מה מעניין, אגב, בזה שהשיח הזה בא לשמר את השלטון של ביבי, זה שהמושג של הגמוניה, זה הרי לא, גם את זה אבישי בן חיים לא המציא, ובגדול זה לוקח אותנו בערך לעולמות הסטלין שדיברו על זה, אבל מי שהכי דיבר על זה, זה אני מצטערת, יוצא לי נורא אקדמי היום, אבל באמת הנושאים שבחרנו לוקחו אותי למקומות האלה, או שזה מין היה שבוע כזה של התבוננות, אבל מי שדיבר על הגמוניה זה גרמשי, שכולנו קראנו, כולנו מתכוונת לשנינו
שיש לחדר הזה. הוא היה חתנו של מרקס, הוא התחתן עם אחד מהבנות של מרקס.
לא ידעתי. אז מה שמעניין זה שהמושג המקורי של הגמוניה, שבן חיים לגמרי, בוודאות קרא את הטקסטים של גרמשי, כי הוא לגמרי אומר את הדברים שהוא אומר, רק בעיוות מטורף שלגמרי אי אפשר לעשות. זה נורא מצחיק בעיניי שהוא משתמש בזה, כי הוא באמת גרמשי היה מתהפך בקברו.
מה העיוות?
ההגמוניה של גרמשי ושל ההגות המרקסיסטית מדברת על מבנה אידיאולוגי שהתרבות השולטת מייצרת באמצעות ערכים ואיזה אינדוקטרינציה ואיזשהו סולם ערכי כדי לשמר את כוחה. אז יש משהו מצחיק בזה שכל התיאוריה הזאת שלו על ההגמוניה שכביכול ישראל השנייה היא לא בהגמוניה ויש הגמוניה אחרת שקובעת פה את כללי השיח ואת התרבות, והוא מדבר על זה כדי לשמר את השלטון של נתניהו, כן, שהוא ראש הממשלה. נכון, זאת אומרת, נכון. יש פה איזה הכל הפוך, זאת אומרת, בהגמוניה של גרמשי, מי שבהגמוניה זה כמובן הקפיטליזם,
כן.
שמנסה לשמר את כוחו, ומי שאמור לשנות אותו, אגב, באמצעות אינטלקטואליזם ולמידה וחינוך, זה מעמד הפועלים שאמור לשנות את הדברים. מה קורה בישראל? מי שעומד בראש הוא קפיטליסט משוגע, אלה שקוראים להחליף אותו בהפגנות, בבלפור, הם גם קפיטליסטים, אוקיי? הם גם בורגנים קפיטליסטים, נכון. ומי שהוא מעמד הפועלים, זה המצביעים של אותו קפיטליסט שעומד בשלטון. זאת אומרת, יש פה מצב אחר לגמרי, ולא קשור בכלל לתיאוריה הזאת, שבן חיים לוקח אותו ועושה ממנו מישמע שלם, וגורם לו לאבד מהמשמעות שלו. זאת אומרת, התיאוריה לא מחזיקה.
אבל זה בדיוק הבעיה עם הפוליטיקה תרבותית, נקרא לזה ככה. כי בסופו של דבר, כן, יש בישראל הגמוניה אשכנזית. לדוגמה, אי אפשר להתווכח עם זה ש...
אין בעיה. התיאוריה של בן חיים מחזיקה עד שהוא מדבר על ביבי. שם הוא קורס...
לא, אני לא חושב, אני חושב שהיא קורסת הרבה יותר לפני זה, כי אני חושב שיש עולם שבו, נגיד, באמת ארץ נהדרת, הוא דוגמה הגמונית. ויש עולם שבו ידיעות אחרונות שהוא עיתון...
חד משמעית, עם זה אני לגמרי מסכימה.
אבל יש עוד רובד שהוא הרבה יותר משמעותי, שהוא מי מחזיק בכוח. זה העניין עם גרנשי, שהאידיאולוגיה משרתת, ההגמוניה צריכה לשרת כוח מוחשי. עכשיו, יכול להיות שבישראל התיאוריה הזאת לא מתאימה, סבבה, אבל אז היא לא מתאימה. ואתה לא יכול שהבן אדם שהפריט את כל המשק, הבן אדם שהוא באמת שולט בכלכלה, במובן מסוים 20 שנה, לא, זאת אומרת, 20 שנה on and off, כן? זאת אומרת, לא הגיוני להעמיד פנים שהוא איכשהו נמצא תחת איזושהי מתקפה תרבותית שלא מונעת ממנו זה. אדרבה, כשבן חיים בעצמו מסביר, הוא אומר, היום הישראליות, זה עומר אדם אומר שמה הישראלי בעיניו זה להניח תפילים, אחד העם מתהפך בקבר. והוא כאילו כל כך נהנה מהמקום התרבותי הזה, ומה שהדהים אותי ברעיון זה, ואני חושב שאת במובן הזה נורא צודקת, זה המתח בין השיח, נקרא לזה, הביקורתי גובל בשמאלני שלו, זאת אומרת, הוא עושה שיח של ביקורת ואידיאולוגיה ביקורת וזה. ומצד שני, ומה הפרוף שלו? מספרים. זאת אומרת, זה המתח בין התפיסה האיכותנית, הפילוסופית שלו, לבין המספרים שלו. זאת אומרת, הוא ספר, יש יותר חקים מזרחים שהלכו לכלא. וכל ניסיון לאתגר את זה, מבחינת זה נבוא ולהגיד כמו...
זה אגב שיח שלגמרי, הוא מעתיק מארצות הברית
ומה... זה ייבוא מוחלט של diversity politics.
בדיוק, ושל הדיבור הזה על כמות השחורים בכלא...
בדיוק, בטח. גם דרך כלל, במובן הזה, זה מחמרי את הדלות של זה בהקשר של ישראל. זאת אומרת, לא מפריע לו שיש כלכלה נצלנית, לא מפריע לו שיש מערכת מפלגה פוליטית בשלטון שהיא איומה, מפריע לו שיש חוסר ייצוג במי הולך לכלא. זאת אומרת, באמת, זאת אומרת, לשם הדיון, אין בעיה עם זה שיש שחיתות. זאת אומרת, לא מפריע לו שיש שחיתות. אם היו אוכפים אותה בצורה שוויונית, אז על פניו לא היה שמפריע לו. זאת אומרת, אם אריה דרעי...
לא, מפריע לו שחותרים תחת ביבי נתניהו סמל המדינה.
דעת המדינה.
זה מה שמפריע לו.
ואני רוצה להוסיף לזה פשוט משהו באמת על המתח הזה בין האיכותני לכמותני. זאת אומרת, הוא סופר ראשים. כמה אנשים יש בממשלה, כמה מזרחים יש פה, כמה ח"כים משס, כמה ח"כים מזה. והדוגמאות שהוא מתעלם מהם, דוגמאות נורא מלמדות. זאת אומרת, זה שהוא לא מוכן, נגיד, לדבר על אולמרט, כן? זה דבר מדהים, כי בסופו
של דבר... הוא טוען שתמיד יהיה...
ברור, זה הרגע הכי מעניין ברעיון
שההגמוניה זורקת לפח כדי...
בדיוק, ויותר מזה, זה רגע נורא מעניין שהוא אומר לו, אולמרט חיסלו אותו בדיוק שהוא בא לעשות שלום, ואז אבישי בן חיים אומר למראיין, אומר לו, תמיד השמאל זה טכניקה ישנה, כל פעם שיש כאילו איזה בעיה, ישר אתם קופצים לערבים, אומרים, ומה עם הערבים? ובסוף הערבים תמיד הכי נדפקים. ובעיניי זה פשוט, שוב, זה מראה כמה העיסוק שלו הוא באנטי-קור, זאת אומרת, כמה לא מעניין אותו הדבר עצמו. זאת אומרת, לשם הדיון אפילו שבאמת יהיה ייצוג למזרחים, שבאמת יוכלו לקחת כוח. זאת אומרת, השאלה, נגיד, למה אולמרט באמת העיפו אותו, ובמובן הזה, ביבי ובן חיים צודקים, זה היה חיסול גם פוליטי בין השאר, כמו שחלק מהניסיונות הליברמן היו באמת גם פוליטיים. ביותר מזה, ביבי די צודק, יש במשטרה משהו פוליטי, אבל בין זה לבין הטענות של בן חיים אין שום קשר, כן? זאת אומרת, יש עקיפה סלקטיבית גם של חוקי פינוי זבל במדינת ישראל, כן? אנחנו קוראים ביפו, ביפו מותר לנסוע כמו פסיכופת, על אופניים על המדרכה, וברוטשילד אי אפשר. יש עקיפה, זאת אומרת, ואני קצת לא, המחשבות שלי לא אוספות את זה, אבל אני פשוט היה לי קשה, כי גם אני מסכים איתו על הרבה דברים. דוגמה, אני גם אוהב באריה דרעי, או לפחות במשך המון שנים
כולנו,
הייתי מאוהב.
כולנו, איך אפשר שלא.
אריה דרעי באמת היה...
איש חתיך.
איש חתיך, וזווי, גם זה באמת היה גאון במובן, זה הסיפורים שלו על הממשלה הראשונה שלו, שהוא היה שר הפנים בגיל 26, והוא עצר את המתקפה על עיראק של רבין, וזה פשוט אי אפשר לתאר. והוא היה דמות יוצא דופן. עכשיו, שבן חיים נשאל שם, איך יכול להיות שאריה דרעי בעצם, זאת אומרת, בעצם הלך לכלא וכאילו מין, איך יכול להיות שהמהפכה הזאת של ש"ס הלכה למקום קיצוני? אז הוא אומר, בגלל שהממסד של ישראל השנה רדפה את דרעי, דרעי היה צריך, האופציה המתונה של ש"ס, האופציה נקרא לזה אוניברסליסטית של ש"ס, הלכה לפח. כי על פניו אתה יכול לבוא ולהגיד, ש"ס הייתה identity politics, ו-identity politics עד היום אין שום בעיה, הם רוצים לגנוב רק בשביל האוכלוסייה שלהם. עכשיו, זה אחלה עמדה, זה אחלה פוליטיקס, כן? אבל ה-next phase, על פניו, צריך להיות ששס מרחיבים את זה למדינות רווחה יותר רווחה, יותר רחבה, ובן חיים שמסביר שזה לא קורה בגלל שרדפו את אריה דרעי. וזה לא ההסבר. זה לא קרה כי בדיוק אותו דבר, פוליטיקת הזהויות מנוצלת על ידי נאו-שמרנים לזיין את המעמדות נמוכים. בהקשר הזה, אריה דרעי, שהיה דמות מהפכנית, שהיה דמות חתרנית, בסופו של דבר, הוא חל לתוך המערכת של ביבי, והדיל הראשוני שהוא בא איתו, של תן לי קצת חלק מהעוגה שנותנים לחרדים, נשאר הדיל היחיד שהוא יכול להציע למצביעים שלו. זאת אומרת, הוא לא יכול להציע הרחבת המאבק. כי בסופו של דבר, הפוליטיקת זהויות נהלת המין גם. ולכן הטענה שהוא נדפק בגלל השמאלנים שמנעו מהאופציה המתונה של ש"ס לגדול, זה פשוט נונסנס. מי שדפק את אריה דרעי זה ביבי שהתחתן איתו. ובאופן כללי, וידע שהש"סניקים יקבלו רק מה שהם רוצים בתוך מסגרת ה-identity politics, ולא מעבר. ולכן יש היום בישראל, כמו עם החרדים, וגם החרדים של ש"ס, מין מערכת סגורה כזאת. ובאמת היא מראה איך מי שמקבל מדינת רווחה, זה על חשבון שאר האנשים. ביבי וידא שאני ואת נקנה בחרדים, שנקנה במערכת הרווחה שלהם. ובזה מונע מהם לייצר סולידריות רחבה. טוב, אנחנו כאן עם ירון סיוון.
שלום, שלום.
שלום, שלום. אתה הבעלים של אולפן בית, שאנחנו מקליטים בו עכשיו. אתה גם מתרגם, נכון? תרגמת עכשיו בספר של
מייקל. תרגמתי את מייקל פולן.
מייקל פולן, How to Change Your Mind. ובנוסף לזה, אתה גם פעיל במחאה.
כן. הייתי אומר שזה קצת פעיל צד.
פעיל צד.
כן.
אז איך אתה רוצה שנציג, איך אתה רוצה להציג את עצמך בהקשר?
אתה יודע, זאת שאלה מעניינת. אני בדיוק בא מפגישה נורא עמוסה, ואני כאילו כל יום באיזה 1,000 פגישות, כי זה... כאילו, אוקיי, מחאה זה גם דבר נורא מופשט, ולהגיד, נהיה לי פעיל במחאה, זה משהו מין כזה. כולנו פעילים במחאה, לא?
לא, ביבי נגיד לא פעיל במחאה.
ביבי מאוד פעיל במחאה.
נכון, הוא בעצם, אולי במובן שם הבן אדם הכי פעיל במחאה, נכון, בסדר, סבא.
אפשר לראות אותו כאחד ממנהיגי המחאה, נכון? כל פעולה שלו גורמת לעוד אנשים לצאת מהבית.
לא, אבל הסיבה שהזמנו אותך היום, בין השאר, זה גם כי אתה בעצם עושה משהו כן מאוד משמעותי בעיניי במחאה, והוא זה שאתה עושה בעצם סוג של הסברה או explainers.
שלא לומר הסגברה.
הסגברנים בסטורי, באינסטגרם, ברזולוציות שהן באמת די מרשימות. זאת אומרת, אתה עונה באמת על כל שאלה, כולל איפה אני חונה בירושלים. יש משהו מתיש, אני חושב שזה קצת אולי הסיבה שרצינו להביא אותך היום, שיש משהו כאילו מין איזו עבודת נמלים נורא חשובה בלהסביר לאנשים ולהיות מסוגל לפרק כל טענה, בעיקר שיש כל כך הרבה וכל אחד כותב כל פעם בפייסבוק, ראיתי לפני שבוע כמה מישהו כתב, הפגנות, זה בעיה של הקורונה, זאת אומרת, כל בן אדם בא עם איזה פאקינג תירוץ, לבין זה שיש גם באמת, נקרא לזה איזשהו צורך אמיתי באקטיביזם ברשת היום, זאת אומרת, זה מה שעניין אותי, כאילו המקום של, כי בעיניי אקטיביזם ברשת זה כאילו תמיד ג'וק, זה כאילו מין מודעות, נותנים כסף לאיזה חרטה, כאילו אין איזה שום מימד ממשי, ופה יש לזה ברמה של כאילו מין, כן, אתה משכנע אנשים, בן אדם בן אדם לבוא וכאילו להשתתף.
אני חושבת שזה מעבר לזה, בגלל שמה שמדברים עליו בעיתונות וברשתות החברתיות בימים האחרונים, זה כבר במושגים של מלחמת אחים. זאת אומרת, אנשים כל הזמן שולחים את המונח הזה, ואני לצערי לא חושבת שזו הגזמה. ומה שבאמת אין, זה משהו שהוא מאחד. זאת אומרת, אם ניקח את הסרטון של האישה הזאת שהשתלחה בשמאלנים, ואחרי זה גם התחרתה. כן, וזה מראה לנו על איזשהו ממש חוסר הידברות של שני הצדדים אחד עם השני, בצורה שאותי מפחידה, כאילו אנחנו בכל זאת קבוצה של אנשים, קבוצה מאוד קטנה ביחס למדינות, שחיים באותו מקום, מדברים אותה שפה, אמורים להיות יכולים להבין אחד את השני, ואנחנו לא מבינים אחד את השני. ואני חושבת שמה שאתה עושה במובן מסוים, זה כן, יש איזה מימדים של באמת הידברות עם צדדים שהם לא הצד שלנו, בעת שבה כל אחד לגמרי מבוצר במקום שלו, ובוא ניתן לך קצת לדבר.
זה תכלס התחיל בזה שפשוט הבאתי את העמדה שלי. באינסטגרם, כלומר, ניצלתי את זה שיש לי לא מעט עוקבים, ואמרתי את הדעה שלי על לא מעט דברים, וקיבלתי הרבה שאלות. והשאלות שקיבלתי היו שאלות שאני, בהתחלה אני מוכרח להגיד שמנעתי, מה זה שאלות נורא פשטניות ופשוטות? כלומר, למה אנשים שואלים את השאלות האלה? מאותו רגע הדבר הזה התגלגל, ככל שקיבלתי יותר ויותר שאלות ופניות בנוגע לדבר הזה, הבנתי שהדבר הזה הוא מאוד מאוד חזק. יום אחד כתבתי סטורי מאוד מאוד ארוך על לאחי הימנים. שהיה בו משהו מאוד מעניין, כי הוא באמת, באופן מפתיע, כולם, כאילו הרבה אנשים כתבו לי, זה בחיים לא יגיע לימנים, על מה אתה מדבר, דדדדד, דבר זה הגיע לכמויות של ימנים, שאני אני בכלל לא האמנתי. הפיץ' שם היה כזה, אתם, אחי הימנים, הרמתם פה מנהיג, שהוא לא בסדר, אני חושב ולכולם זה ברור, כלומר, שאנחנו נמצאים עכשיו במצב, שהוא לא מצב שהוא טבעי למדינה בשום רמה, כלומר, אנחנו באמת, כמו שהתקשורת אומרת, באיזשהו מובן על סף מלחמת אחים. שהדבר הזה הוא אובייסלי מכוון, ואנשים שיוצאים לרחובות כדי להפגין, הם לא מפגינים נגד הימנים, הם מפגינים בעד מקום עם תקווה. הטענה היא לא אנטי-ביבי. הטענה היא נגד ההרס של המקום הזה. כלומר, אנחנו חיים במדינה, העמדה שאני יוצא ממנה זה שאני חי במקום שאני מרגיש שהוא יכול להיות אוטופיה. כלומר, יש לנו את כל מה שצריך בשביל להיות באמת, המקום לא הכי טוב במזרח התיכון, אלא הכי טוב בעולם. ואני לא מדבר רק על האקלים. אני מדבר על האנשים, אני מדבר על האוכל, אני מדבר על התרבות, אני מדבר על הטכנולוגיה, על אני מדבר על הכל, על הוויד.
Women, weed and weather, כמו שאומרים. Women, weed and weather.
ממש ככה. לא, באמת אני אומר את זה. וזה מטורף כמה אנחנו, הילדים שלא מנצלים את הפוטנציאל שלהם. עכשיו,
אבל זה כן ביבי, סורי. בגלל זה אני שואל, כי אני מרגיש שכן יש פה משהו שהוא מהותי, ולכן אני כאילו כן טיפה taking issue עם הטענה שלך שזה רק איזה שיח רציונלי. כי בסופו של דבר, יש, אני מרגיש טענה חזקה, לא-רציונליות, לא? זאת אומרת, האם הנשק נגד ביבי הוא לא פופוליזם?
אם הנשק נגד ביבי הוא
כן.
פופוליזם? תשמע, בעיניי לא, יכול להיות שתגיד שכן. גם פופוליזם, אני מניח, בסופו של דבר יש לו איזשהו טווח, כן? כלומר, יש גם טענה פופוליסטית בלהגיד, אני מציע תקווה. מה לא פופוליסטי בתקווה, כן? כלומר, פופוליזם, באיזשהו מה, כשאני מסתכל על פופוליזם, אני אומר, עד כמה אני יכול לרדד את השיח לדבר שהוא יהיה מספיק כללי ומטומטם, כדי שמספיק אנשים יתחברו אליו כדי לתת לי את הכוח.
בדיוק, כי מבחינתי זה קצת מה שאתה עושה באינסטגרם. זאת אומרת, אתה עושה סטוריז שיש בהם משהו, יכול להיות שהם לוקחים את הצורה הביקורתית או רציונליסטית, אבל הם בעצם דווקא בעיניים מנסים להיות כן קצת פופוליסטיים.
אני מסכים איתך שאם יש בהם איזשהו ניחוח פופוליסטי, הניחוח פופוליסטי הזה מגיע מזה שברור לי שאני לא הולך לנהל שיח של שנאה. ויש משהו שאני מבין למה הוא נראה פופוליסטי בלדבר במונחים של תקווה ושל עתיד ושל כאילו ושל שיט כזה שנראה לאנשים מופרך, קיצ'י ולא הגיוני, ואני מבין למה זה נראה לך פופוליסטי. אני באמת לא חושב שזה פופוליסטי. כלומר, זה לא פופוליסטי במובן הזה שאני בשום שלב, ובעיניי זה אגב חלק אינטגרלי מפופוליזם, אני לא מסית. אני ממש לא חושב שצריך להדיר מישהו אחד בשביל לקבל, משהו אחר. כלומר, להפך, אני ממש...
אז החי הימנים, היה רעיון לרתום ימנים גם לתוך המחאה?
לחלוטין. כן. היה להגיד להם, תשמעו, אנחנו נלחמים פה על המקום הזה, שיהיה מקום חופשי. אתם ימנים שחיים מדינה דמוקרטית. זה שאתם ימנים לא הופך אתכם למשהו שבהכרח רוצה להישלט על ידי כוחות אופן.
נכון.
אין שום קשר בין ימניות ובין הדבר הזה. ימניות זו תפיסה פי אלף מורכבת. אני אומר את זה, אגב, אני הייתי בן אדם מאוד מאוד ימני. אני גדלתי כילד ימני בירושלים. אני לחלוטין זוכר את עצמי בדיבייטים בבית ספר, בתיכון של יד האוניברסיטה, המקום הכי אשכנזי ושמאלני בעולם. אני ימני המחמד, אני ימני שהולך לפעולות של נוער מרץ, ומנהל דיבייטים עם אנשים על אידיאולוגיה. יש מאחורי ימין אידיאולוגיה, ימין זה לא ביבי. כלומר, וזה דבר שהוא ברור.
נכון.
ואין שום דבר שונא דמוקרטיה בימין. יש דבר שונא דמוקרטיה בימין פופוליסטי. זה שאנשים ימנים, בגלל כל התינופת שמסתובבת כל הזמן, בכלל לא יודעים להבדיל בין עצמם לבין ימין פופוליסטי, זאת בעיה. יש כרגע אנשים מאוד מאוד מיוצגים במדינה שלנו. הם לא אנחנו, הם לא אני, הם לא אתם, הם לא 99% כנראה מהאנשים שמאזינים כרגע לשיחה הזאת. האנשים המיוצגים הם באמת אנשים ששלחו לכנסת נציגים שמייצגים את העמדות שלהם, ואם העמדה שלהם היא העמדה שהם לא רוצים שהילדים שלהם ילמדו בנים ובנות ביחד, לג'יט, הם שלחו את האנשים כדי שייצגו את הדבר הזה. אנחנו לא שלחנו אף אחד, אנחנו שלחנו אוטו זבל, מלא בזבל, הזבל נשפך לתוך הכנסת, והלך והיה עם האנשים שאנחנו לא רצינו שישלטו בנו, ועכשיו הם ממשיכים לשלוט בנו, כולל האנשים, למרות שאנחנו באיזשהו מובן ניצחנו מספרית בבחירות.
ואני גם יוסיף ויגיד שאני חושב שאתה צודק שיש לגבי ימנים, שהם לא בהכרח תומכים ביבי. זאת אומרת, אני חושב שאחד מהאוכלוסיות הכי לא מיוצגות במדינת ישראל זה ימין. במובן של אנשי ימין, במובן האידיאולוגי של המילה, לא מיוצגים, בדיוק כמו שאתה אומר, כי יש ימין פופוליסטי. ואם אתה נגיד ימין ליברטריאני, איש, אין לך למי להצביע. אם
תראה,
אתה ימין...
החלוקה, אני חושב שאנחנו כולנו יודעים את זה. כל החלוקות הפוליטיות בארץ הן שרירותיות ומוסרות לחלוטין. באיזשהו מובן, יאיר לפיד הוא היחיד שמייצג את הימין היום בישראל,
נכון,
בזמן
כן.
שבלט. בנט משתמש בטיעוני הימין בשביל לייצג בכלל אוכלוסייה מתנחלית. אני לא רואה אותה כימין, אני רואה אותה כאוכלוסייה נצית משיחית. אם נסתכל על הליכוד, זו מפלגה שלא מייצגת שום דבר חוץ מאת מי שעומד בראשה, ובטח לא הוכיחה שהיא עושה איזושהי פעולה למען האנשים האלה. החרדים מייצגים את החרדים, גם הם מייצגים חלק קטן מהחרדים, כי באיזשהו מובן המפלגות החרדיות, ואני חושב שכולם מודעים לזה, עושות הכל כדי שהאוכלוסייה שלהן, כדי שאנשים שמצביעים להם יישארו למטה, לא יגדלו, לא יבינו כלום, לא יוכלו להשתלב בחברה. עכשיו בוא רגע נדבר על הצד שלנו, כי הצד שלהם לא כזה מעניין אותי. כלומר, כשאני מסתכל על הצד שאנחנו חלק ממנו, אין לנו כרגע נציגים. אין אותם. מיליון ומשהו אנשים הצביעו בבחירות, שמו את הפתק, והפתק הזה לא מייצג אותם כרגע. וזאת נקודה חשובה. כי למה הפתק הזה לא מייצג אותם? כי אין שום אידיאולוגיה שמאחדת את האנשים האלה. וברגע שאנחנו נצליח לנסח את האידיאולוגיה הזאת, אז אולי אנחנו נצליח לשנוח נציגים, אבל הנציגים לא קודמים לאידיאולוגיה.
אבל אולי אין לזה פתרון, ירון. אולי הבעיה זה שאין אידיאולוגיה, ובאמת האידיאולוגיה היא זה שאנחנו נגד ביבי. זאת אומרת, יש המון דברים. אני לא יכול להסכים ברמה אידיאולוגית עם מצביעים מאיר לפיד. בעיניי הם אנשי מרכז. אני חושב שמרכז הוא תופעה פוליטית מסוכנת בטווח ארוך. אני פשוט חושב שכרגע היא פחות מסוכנת מביבי. אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, השאלה היא האם באמת יש פה משהו אידיאולוגי מהותי, או שהעבודה שאתה חושב שצריך לעשות היא עבודה אסטרטגית. זאת אומרת, היא עבודה של רתימה של נגיד...
תראה, אמרתי את זה לחבר פעיל מחאה לא מזמן. אמרתי לו, תשמע, לפני 20 שנה ישבו בנט ושקד, ואמרו לעצמם, אנחנו צריכים להתחיל להשתלט על מוסדות המדינה. אם נתחיל לפעול עכשיו, עוד 30 שנה, הכוח יהיה בידינו, ואנחנו נוכל לעשות כאן את הדברים שאנחנו רוצים. אני רוצה להתחיל לעשות את אותו מוב. זה בדיוק העניין. כלומר, עד שאנחנו לא נצא להחלטה אידיאולוגית, אני רוצה להחזיר את המושכות לידיי. לי יש רצון. אני חושב שהמקום הזה יכול להיות אוטופי, אם נעבוד פה על החינוך, אם נעבוד פה על הבריאות, אם נעבוד פה על אלף ואחד דברים שיאפשרו גם לאנשים שכרגע מודרים מהחברה להיות חלק מהחברה, או במילה אחרת, אם נעבוד פה על השוויון בחברה, אם נפעל למען השוויון הזה, אנחנו נוכל לחיות במקום הרבה יותר טוב. אני רוצה להתחיל את העבודה הזאת עכשיו. בשביל להתחיל את העבודה הזאת, צריך להתחיל לשכנע אנשים שמעולם לא חשבו אידיאולוגית, פוליטית, שום דבר. צריך לשכנע אותם, שנייה רגע, תראו, אתם חיים עכשיו במציאות שיכולה להיות יותר טובה. אם אתם תעמדו מאחורי הקוז הזה של אני רוצה מציאות יותר טובה, שזה קוז שהאופן שבו משפיעים עליו היום זה באופן מפלגתי, אז אולי אנחנו נצליח גם לייצר מפלגה שתייצג את הקול הזה, ולאט לאט תחזיר לעצמה את השליטה במדינה, ונגיע לאנשהו. אבל אם אנחנו לא נעשה את המעשים האלה של להתחיל לדברר את המסר, את השאיפה שאליה אנחנו רוצים, אז אני באמת לא מבין לאן נגיע. כי המסר של אנטי ביבי הוא לא מסר, וביבי הוא לא הרע פה. כלומר, הוא בהחלט הרע פה במובן הזה שהוא פשוט בן אדם מושחת. כן? כלומר, אוקיי, אני לא רוצה אנשים מושחתים בשלטון, אני לא רוצה אנשים שדואגים רק לתחת של עצמם על חשבון זה שיש פה חברה שמתפוררת ומתפרקת ולא מתקדמת. אני לא רוצה אנשים שיקחו קרדיט על כל הדברים הטובים שקורים במדינה, שבוודאות לא קורים בזכות המצביעים של אותו בן אדם. כלומר, אני לא אוהב את הדבר הזה. אבל אני כן רוצה משהו אחר, ואם אני לא אגדיר את הדבר האחר הזה שאני רוצה, אז אני אמשיך לקבל פופוליסטים. אם חוזרים לשאלת הפופוליזם שלך, אז בדיוק מה שאנחנו צריכים ליצור זה שיח אנטי-פופוליסטי, כי אם יש משהו שאין בארץ זה שיח אינטלקטואלי. שיח אינטלקטואלי הוא שיח פוליטי שיכול ליצור דימוי של עתיד. מאוד יכול להיות שכשהוא ישחק הוא יהפוך להיות פופוליסטי, ושאנחנו נראה היפוך של הגלגל עוד 20 שנה. אבל כרגע המאמץ שלנו צריך להיות מאמץ אינטלקטואלי. במובן הזה אני רואה את עצמי כאינטלקטואל של המחאה, פשוט ככה.
אני חושב שיש דילמה אמיתית בין, זאת אומרת, השאלה זה האם זה שמאל או ימין או מרכז או ימין. כי יש טענה חזקה שאומרת שאנשים כמו יאיר לפיד במובן מסוים יותר מסוכנים מביבי. כי יאיר לפיד במובן מסוים מופיע כקצת שמאל, קצת ימין, כאשר הוא בעצם בעיקר איש ימין, זאת אומרת, במונחים כלכליים, וגם במובן מסוים במונחים תרבותיים, כי הוא מאוד, כן, יהודי, ובשיח שלו מאוד יהדות עכשווית. ואני חושב שאל מול ביבי, כאילו עולה השאלה באמת מה עדיף. אני כרגע איתך. זאת אומרת, אני חושב שעדיף שינוי, ולכן, למרות שפעם אמרתי שאני לא אעשה את זה, היום הייתי מצביע לפיד, אם הייתי חושב שזה הוא יכול להחליף את ביבי. למרות שפעם לא הייתי עושה את זה. אבל שוב, אני שואל, ברמה פשוט מוחשית, כאילו, מה הלאה? איך מייצרים את זה? זאת אומרת, איך מייצרים את התחושת התקדמות, את תחושת ההישג הזאת שטל אוחנה יודע לעשות בירוחם?
אוקיי, אז תשמע, אני חושב שזה, כלומר, זה באמת מורכב. אני עכשיו יוצא מפגישה בזום עם אנשי המפלגה שהקמנו, כלומר, הקמנו מפלגה עכשיו, רושמים אותה ברשם המפלגות. הדבר הזה קורה, ליצור מפלגה דמוקרטית שיכולה להוות תשתית לבחירות פנימיות, לפריימריז, שמה שמקדים פריימרי זה שיח אינטלקטואלי שבו אשכרה חושבים.
אני קרוע, כי מצד אחד אני מסכים איתך, בגלל שאני כאילו אולד סקול בשמאל, יחסית אולד סקול בשמאלנות שלי, ואני מאמין בתוך מבנה מפלגתי, ואני חושב שחשוב למסד, וחשוב, אני חושב. מצד שני, אני חושב על מה שאמרת עכשיו. אתה יודע, עובדה שההסכם קואליציוני עם ביבי עבר את מרכז מפלגת העבודה, כן? זאת אומרת, הפייניקים הצביעו לזה בסופו של דבר, כן? זאת אומרת, אז אנחנו רואים דוגמאות לאיך מנגנוני פריימריז ודברים כאלה, גם מפלגות, עכשיו, זה נכון שמפלגת העבודה היא באמת במצב רע, וחוץ מכמה איגודים וכמה גופות של מפייניקים, אין שם הרבה אנשים פעילים היום. אבל בסופו של דבר, תמיד אני חושש מהדברים האלה, כי אני אומר, לא יודע, זאת אומרת, פריימריז גם יכול להיות מאוד מנוצל, אתה מבין? אני אומר, זאת אומרת, אז בעצם אני רוצה לשאול אותך שאלה. מה מייחד במבנה שלך?
אמיר פרץ הוא נציגם של אותם אנשים שהצביעו בעד ההסכם הקואליציוני שלו. וצריך להכיר בזה.
לא, סבבה, קיבלתי. קיבלתי, זה דמוקרטיה. סבבה, קיבלתי, קיבלתי לגמרי. איך המנגנון שלכם מבטיח דמוקרטיה ברמת המנגנון? כי אני רוצה, מה שהיה...
דמוקרטיה מבטיחה דמוקרטיות ברמת המנגנון בכמה דרכים. אחת הדרכים היא זה שהיא באמת מייצגת משהו מאוד מאוד רחב. ואני חושב שזאת, זה בעצם, אם אתה שואל אותי מה האתגר הכי גדול שעומד בפנינו עכשיו, כי אנשים שהקימו מפלגה ועובדים עליה, וזה צוות מטורף ומדהים של מתנדבים, שמי שעומד בראשו, אגב, מי שהקים את הדבר הזה, זה פרופסור רודי שפירו ממכון ויצמן, בן אדם באמת רב אשכולות וזכויות, נחשב באמת ממובילי מדעי המחשב בעולם, איש קריאטיבי ודואר, ובאמת מדהים. בן אדם מדהים ומעניין בטירוף. והוא כבר 10 שנים חוקר דמוקרטיה. יש לו think tank. הוא חוקר דמוקרטיה ברמה האקדמית. והוא לקח את כל השיטות הדמוקרטיות הכי מעניינות, מורכבות, מוצלחות שהוא מצא מעולם, ואיחד אותם לתוך תקנון וחוקה שהם תקנון והחוקה של מפלגה. כלומר, הדבר הזה הוא בר יעבור. אולי אני אסכם. מפלגה בהקמה. היא כבר קיימת, כלומר ברשת, היא כבר תשתיתית קיימת. אני מאוד אשמח אם את האתר לא יציפו אנשים, כי אנחנו כרגע בונים אותו, אבל זה מין כזה, פשוט דמוקרטית.org.il. אפשר להתחיל לקרוא את החוקה ואת התקנון, זה באמת מהפכה מחשבתית, אני חושב, ביחס למה שקורה בישראל, ואני באמת חושב שזה מוב מאוד מאוד חשוב. השיח שאנחנו צריכים לנהל הוא שיח פנימי שמאחד אותנו כגוף אזרחי, שצריך להתאגד ושצריך לפרק את המפלגות הקיימות. כולם לדעתי צריכים לבוא לתוך מפלגה חדשה שתוכל ליצור אלטרנטיבה דמוקרטית אמיתית למפלגה דמוקרטית אחרת שיש פה, שהיא הליכוד, מפלגה עממית חדשה, דמוקרטית.
טוב, יש מצב ששכנעת אותי, אני אדכן אותך בהמשך. אז אני חושבת שהפרק שלנו הגיע לסיומו. תודה רבה, ירון, היה כיף לארח אותך.
תודה לכם, היה כיף להתארח.
ותודה רבה, עומר.
ותודה לאולפן בית של ירון שירח אותנו, וברקע, כמו תמיד, אתם כבר שומעים את...
לילי פרנקו, להתראות.
קר, קר לי בלב.